אנחנו בשיעור נפש הפרשה תשע"ב, פרשת תרומה, והעניין של השיעור הזה זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה, שזה אומר שאנחנו לוקחים איזה משהו מהפרשה וקצת מדברים עליו, לומדים אותו ביחד ומשתדלים ללכת איתו, ללכת איתו כל השבוע כולו. בשנה שעברה במקום הקדוש הזה דיברנו על הכלים של המשכן כמקבילים לנפש האדם, לאיברי האדם אפילו, אם אתם זוכרים, אדם היה כאן בשנה שעברה, אתה היית? היית. אז דיברנו על, על הכלים של האדם, הכלים של המשכן כמקבילים לנפש האדם. ככה נזכרתי בזה השבוע, חדש. היום אני רוצה לדבר על משהו אחר. בסדר? היום אני רוצה לדבר על פרשת תרומה כמבוא לחודש אדר. בדרך כלל פרשת תרומה ממוקמת בואכה חודש אדר. פרשת שקלים תאמר או במשפטים או בתרומה, אנחנו ככה מתקדמים לנו לחודש אדר, ויש מקום להבין, לנסות להבין למה. תראו, פרשת תרומה, מבחינת המיקום שלה בחומש, היא כתובה לפני חטא העגל. אבל יש דעות בפרשנים, האם היא באמת נאמרה למשה לפני חטא העגל או נאמרה לו אחרי חטא העגל. רוב הפרשנים נוטים לזה שהיא נאמרה למשה אחרי חטא העגל, אבל היא נכתבה לפני. ללמדך שבעצם הציווי על המשכן הוא לא תוצאה של חטא העגל, אלא הוא עומד בפני עצמו. זה ודאי נכון, כמובן, אלא שיש מקום גם לראות את פרשת תרומה כחלק מסדרת הציוויים שאנחנו פוגשים מיד אחרי מתן תורה, שנועדו לשחרר מהעבדות. מרגע שעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא נותן לאט לאט משחרר ציוויים שנועדו להוציא את עם ישראל ממצב של עבדים ולהעביר אותם למצב של בני חורין. זה מתחיל אתם זוכרים, בהתחלה למשוך את השה, אחר כך לחזור חזרה לפי החירות, ללכת את הכיוון ההפוך, אחרי זה להיכנס לתוך הים, אחרי זה מתן תורה, עוד לפני מתן תורה, סליחה, בסוף פרשת בשלח, יש שם את הציווי על חלוקת המזון, נכון? כל אחד ייקח רק עומר לגולגולת, ישיר לאחרים. העבד רק דואג לעצמו, הוא דואג לעצמו, וזהו, עכשיו מצווים אותם, רגע, תשאירו גם לאחרים, אל תיקחו, אל תתלו בלי שזה שייך לכם. פרשת יתרו, יש שם ציווי שחוזר על עצמו, לא לעלות אל ההר, להישמר מזה סקרנות, היכולת איפוק, יכולת איפוק, לא להתפרץ למקום שהוא לא שלך, אלא להבין מדרגות, וכמעט כל הדברים האלה על מתן תורה הם סור מרע. מפרשת משפטים מתחיל מימד מסוים של עשה טוב, כלומר לא רק אל תימנע מרע, אלא גם תיקח אחריות על המעשים שלך, אם אתה גורם נזקים, תיקח אחריות, תשמור כמו שצריך, תפצה אם פגעת וכו' וכו'. ופרשת תרומה בהרבה מאוד מובנים מהווה את השיא. פרשת תרומה היא הפרשה השביעית בחומש שמות, וכל השביעין חביבין. וגם בפרשת יש חביבות מיוחדת שהיא בעצם עוסקת בהשראת שכינה בצורה קבועה בעם ישראל. ויש את התוכן שזה השראת שכינה, אבל יש את המנגנון, את איך הדבר הזה נעשה, וזה על ידי תרומה. ועל הדבר הזה אני רוצה לדבר. בממד מאוד מאוד מסוים. תראו, כל שנה אני מספר לילדים שלי בבית סיפור. בפרשת תרומה כל שנה, גם השנה אני אעשה את זה, אני מספר לילדים שלי סיפור דמיוני, כן, שאני ממציא אותו, אבל אני כל שנה ממציא את אותו סיפור. ובסיפור שלי יש שני אנשים, אחד קוראים לו זוודיה ואחד ירחמיאל, כן, שמות כאלה תנכיים, שהם שומעים את הקול הקורא של משה רבנו, שמכריז, כמו שעכשיו עבר כאן כרוז, כן, שצריך לתרום כסף למשכן. נכון? כל איש אשר ידבנו ליבו, תיתנו תרומתי. עכשיו, זוודיה הוא מליין, ורחמיאל הוא תפרן. אז באוהל של זוודיה יש איזה, אוף, צריך לתרום, ועד שיש לנו זהב, מה ניתן? מה ניתן? הם מנסים ככה להתחמק, אבל לא נעים, רק אותנו יגידו שלא נתנו, ככה הוא מתלונן לאשתו, משה כבר מתחיל לקחת לנו את הכסף. ובאוהל של ירחמיאל, אני, הוא גם כן יש כאב וצער, כי ירחמיאל נורא נורא רוצה לתת, אבל אין לו מה. ובסיפור הזה הדמיוני שאני ממציא לילדים, אז בעצם בסוף גם זוודיה וגם ירחמיאל נותנים. כן, זוודיה המליין, הוא נותן, הוא הולך ונותן, הוא נותן זהב, זהב שווה, זהב משמעותי, אבל הוא כל הדרך אל הבנק מתקמצן מה שנקרא, הוא אוף כזה רותן וזורק כי לא נעים. כמובן שכשהוא מגיע אל הערימה אז הוא עושה את זה עם שברך גדול ותשימו לב, וירחמיאל, שאין לו, אז אשתו אומרת לו, אתה יודע מה, בוא, אני אתן לך את הטבעת, שתתן לי טבעת הנישואין, בוא תיתן את זה. מה, את בטוחה? הטבעת? כן, אני רוצה שיהיה לנו חלק במצווה, לפחות את הטבעת. ואז בסיפור, הילדים ככה במתח וזה, אני מספר להם שזהו, כשנסתמה מלאכת המשכן, אז הם באים לראות מה נעשה כל אחד עם המלאכה שלו. וזוודיה עשיר מגיע כזה מלא ביטחון עצמי ומדבר לכולם, זוודתי זהב, בוא תראו, זו תרומה משמעותית, נתתי אולי הכי הרבה, ורחמל הולך כזה כולו כפוף ושפוף ואומר, עשינו את הבת, אולי יעשו מזה איזה, אולי כן, משה ישתמש בזה. ומה רבת הדמתם? כאשר ירחמל רואה שמהטבעת שלו עשה משה רבנו את הטבעות לארון, ואילו ירחמל רואה שמהזהב שהוא הביא אז לקחו את זה והפכו את זה לאיזו אבקה כזאת, ומזה הפכו את זה לשלט כזה, שאתם יודעים, בוזקים על השלט, שיהיה שלט מזהב כזה, אבל גברים נשים, משהו כזה, שמאלה ימינה, השלט הכי, הכי, הכי בלי כזה, שכאילו שלט, הוא עושה שם בלגן. אבל בצלאל אומר לו, תשמע, אני מרים את הזהב, ואני מריח, אני מריח מי נתן, ומה נתן. לפי הריח אני קובע לאן זה ילך. והטבעת הזאת שהרמתי אותה, איזה ריח עלה ממנה, של מסירות ושל נתינה, והזהב שלך שהרחתי היה ריח לא טוב, לא נעים, אז אי אפשר שזה יהיה במשכן, אז שלחתי את זה למחוץ לנשא. סיפור, מחרתי לכם סיפור, שמפרו מה אכפת לכם בבית. הסיפור הזה בעצם יש בו עומק. חז"ל אומרים שבצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה וכן העלייה בן אחי שמח, הם בעצם הם ידעו לחשוב מחשבות. מה זה לחשוב מחשבות? הם לא רק ידעו לחשוב את המחשבות של עצמם, גם את המחשבות שלך הם ידעו. את המחשבות של מי שתרם, גם אותם הם ידעו. מאיזה מקום הגיעה התרומה? מאיזה מקום ניתנה המתנה למשכן? ובעצם הפסוקים בפרשת תרומה הראשונים הם בעצם מהווים תבנית כללית, איך צריך לעבור כסף, ממון, מאדם אחד למישהו או למשהו אחר. כן? הפסוקים הם מרחיבים. דבר על כל בני ישראל, ויקחו לי תרומה. קודם כל, צריך להיות ויתנו לי, נכון? למה זה ויקחו לי? למה ויקחו לי? צריך להיות ויתנו לי תרומה, מה זה ויקחו? כשאדם נותן תרומה, הוא בעצם לוקח את עצמו למקום אחר. חוץ ממה שאני נותן, ויש איזו תוצאה בנתינה הזאת, התרומה לוקחת אותי למקום אחר. אני עכשיו נמצא במקום אחר, כתוצאה מהעובדה שנתתי תרומה. ויקחו לי תרומה, זה שלב אחד. מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, כן? ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, ידבנו ליבו, זה איזושהי נדיבות לב. יש משהו בתרומה שבה האדם, הלב שלו, הוא יוצא ורוצה לתת משהו לזולת. נדיבות, כן? דרך אגב, נדיבות זה לא כזה דבר פשוט, אנחנו נקראים נדיבים, כן? כי לאדוני מגיני ארץ מאוד נעלה, עם אלוהי אברהם, נכון? נדיבי העמים, זה הפסוק, נדיבי העמים נאספו, עם אלוהי אברהם. נדיבי העמים נאספו, עם אלוהי אברהם, נכון? וגם בשיר השירים, מה יעפו פעמייך בנעלים? בת נדיב. מי זה בת נדיב? אומרים חז"ל, בת נדיב זה ביתו של אברהם אבינו, שנקרא נדיב, שנאמר נדיבי העמים נאספו. עם אלוהי אברהם. להיות נדיב, כן, זה להיות, להוציא מעצמך, כן, הדלת וזין הרי מתחלפות בארמית, דהב, זהב, נדיב זה כמו נזיב, כאילו אדם שהוא זב מתוכו את הטוב, כמו ארץ זבת חלב ודבש, נכון? הטוב כל כך עולה שהוא גולש, זה נדיבות, יש בתוכי טוב, אני לא מתקמצן, שלי, אל תקחו, אל תיגעו, אלא הטוב שקיים בתוכי, אני רוצה שהוא גם יזוב, ידוב, יזוב, והדלת וזיים מתחלפות בעברית, יזוב גם לאחרים. זה נקרא נדיבות. נדיבות זה נזיבות, כן? זה בעצם אותה מילה. מאוד מעניין, קשור לפרשה הקודמת, הרב קוק כותב בשמונה קבצים, יש שני שורשים לדיני ממונות. שני שורשים לדיני ממונות, של מי שהזיק צריך לשלם. יש שורש טוב ושורש רע. השורש הטוב, שאדם צריך לתת מקום לזולת. ולכן להיזהר, לא לפגוע בו, לא להזיק אותו, לא... כאילו, זה השורש הטוב. משם מגיע דיני ממונות בתורה. השורש הרע זה האגואיסטיות של האדם. נגעת בי, אני אתבע אותך. פגעת לי בזכויות, אני אתבע אותך עוד פעם. עד סוף כל הדורות אני אתבע אותך וזה... כאילו, כמו כל החוזים האלה, מבלי לפגוע בזכויות, מבלי זה, עם כל הזכויות שמורות. כאילו, איזה מין דיני ממונות כאלו שאל תעיז לגעת לי במה שלי, אל תעיז... עברת לי כאן, נגעת לי כאן באיזה זכות, כן? איזה מין משהו מאוד מאוד שלא רק, שלא רק, לא רק שהוא במקום של נתינה ופתיחות, אלא הוא במקום של סגירות ואל תיגע. אז בעצם פרשת תרומה, מיד אחרי פרשת משפטים, קצת במין סור מרע ועשה טוב כזה. פרשת משפטים באה ואומרת לנו, צריך להיזהר לו להזיק את השני. אבל מה ישמור עלינו מלהפך לחברה של עורכי דין? שכל רגע, כל מי שאמר איזה משפט, אני אתבע אותך, פגעת לי בזכות, פגעת לי, כאילו... מה ישמור עלינו מלהפך לחברה כזאת קנטרנית ודווקנית וחשבונאית כזאת? מיד מגיעה פרשת תרומה ואומרת, רגע, מה עם הנדיבות? מה עם הנדיבות? זו תנועת נפש מאוד מאוד בסיסית, התנועה של הנדיבות, של ההתנדבות. האמת שהתחלנו איתה את קריאת ים סוף, נכון? נחשון בן עמינדב, והמקום הזה בעצם מבקשים שעם ישראל יהיה להתנדב. זו תנועה הפוכה לגמרי מן העבדות. עבד כל כולו זה רק קבלה. רק עסוק בלקבל. קבל, אומנם הוא עבד, אבל הוא כל מה רוצה לקבל את הדברים ואפשר שיהיה בחינם. ופתאום בן חורין, הוא משמע, יש לך בתור בן חורין, חלק מהחירויות הבסיסיות ביותר של האדם, שדרך אגב גם אי אפשר לשלול אותם, זאת החירות לתת. החירות לתת. מה אני מקבל, זה אפשר לשלול ממני. לא מגיע לך את זה וזה בסדר, אפשר לשים אדם גם בבית כלא ולשלול ממנו אפילו את החירות שלו. אבל את החירות שלי לתת לסביבה, כמעט אף אחד לא יכול לקחת את זה, חוץ מאני בעצמי. את החירות להיות נדיב, גם אם אני בבית כלא. לא אני, למישהו אחר. גם אם, כן, היו אנשים שהיו בבתי כלא, כאלה שהיו אסורים, הם היו עסוקים גם בתוך ארבע קירות, הם היו עסוקים בלתת לאחרים. כלומר, חירות אמיתית דווקא באה לידי ביטוי ביכולת שלי לתת. ביכולת שלי להתנדב, ביכולת שלי לתרום, לתרום לאחרים, לתרום לסביבה. אז יש, תיקחו לי תרומה, זה לקחת אותי למקום אחר, מאת כל שרדבנו ליבו, ועוד פעם תיקחו את תרומתי, באמת, הקדוש ברוך הוא כבר כאן קורץ לנו חצי קריצה, הוא אומר, תשמעו, האמת, זה לא התרומה שלכם, זה התרומה שלי. כלומר, מי הקדימני והשלם? מי נותן כסף לעני לפני שאני הבאתי לו את הכסף? מי שם מזוזה על הדלת לפני שאני הבאתי לו את הבית? מי מפריש לי פאה מהשדה לפני שאני הבאתי לו שדה? אז כאילו יש כאן איזה מין חצי קריצה, אבל זה לא באמת שלכם. זה רק עובר דרככם, זה פיקדון אצלכם. אז תשחרר. ובאמת זה מאוד מאוד בולט, מאוד מאוד בולט, העובדה שהתנועת ההתנדבות היא מאוד מאוד חזקה. כלומר, בפרשה אצלנו זה הציווי, אחרי זה בתצווה זה בגדי הכהונה, אבל אחרי זה בהקל פקודי זה הביצוע. ושם האומנים יגידו למשה רבנו, די, הם מרבים העם להביא מדי המלאכה יותר מדי, די, אז כתוב, ויקלה העם יביא. וכן, משה רבנו מצווה ויעבירו כל במחנה, ויקלה העם יביא. כלומר, זה באמת תפס. ההתנדבות הזאת היא באמת תפסה, והיה ככה התלהבות ויצר טוב. ולכן, אם אתם שואלים אותי, זאת הסיבה בעיניי, שהמשכן, משכן שילה, א', הוא עמד הרבה מאוד שנים, יחסית, עמד 390 שנה, בית הוא לא נחרב. הוא לא נחרב. בית המקדש נחרב, גם הראשון וגם השני לצערנו הרב, אבל המשכן לא נחרב. המשכן עדיין קיים, גנוז במתמוניות הכלכלות, כך אומר הרמב״ם, כן? שלמה המלך לקח את המשכן וגנז את היריעות ואת הקרשים ואת הכלים שעשה משה רבנו, הם גנוזים, כן? חז"ל אומרים על זה, משה רבנו שהקים את המשכן, אמר לקדוש ברוך הוא, מה יהיה כשיבנה בית המקדש עם מה שאני עושה? יכול, עבד סברם ובטל סיכוים? האם המשכן הזה בעצם חס וחלילה יחרב? אמר לקדוש ברוך הוא, עצי שיטים עומדים, שלך עומד, לא נעלם. עצי שיטים עומדים, כי בעצם המשכן, אם נשווה את זה לבניית המקדש הראשון, שלפחות מתוארנו בתורה, ודאי ודאי השני, אין מה להשוות. המקדש הראשון, באמת המקדש היה איזה מין פרויקט ענק, התעסקו בו בעיקר אומנים, סבלים, חוצבים בער וכו'. המשכן היה, באמת, כולם הביאו, את בית המקדש, דוד כנס זהב מהמלחמות שלו, מהאוצרות שהוא כבש למלאכים אחרים, הוא לא הלך לכל האנשים הפושטים שיתנו לו את הזהב ואת הכסף. ואילו המשכן הוא היה ממש נבנה מפרוטות וטבעות ומטבעות של היחידים, של הבודדים, מהמון המון אהבה, ועל המשכן נאמר, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. המשכן הוא תוכו רצוף אהבה, הוא נבנה ממש מהאהבה ומההתנדבות ומהמסירות של עם שלפני חצי שנה היו עבדים. והנה כל אחד מתנדב ונותן את הכוחות שלו ואת היכולות שלו ואת האומנות שלו כדי שיבנה המשכן. המשכן היה בעצם פרויקט לאומי של עם ישראל, וכולם, כולם היו עסוקים בו, ולכן בעצם במובן מסוים הוא הכי נצחי מכולם. הוא הכי נצחי מכולם, הוא עומד הכי הרבה זמן לכולם, והוא נגרס והוא לא חרב. אבל אמרנו שבעצם התבנית של התרומה של המשכן היא בעצם תבנית קיימת לגבי כל תרומה אחרת. לגבי כל תרומה אחרת. גם כשנותנים בעצם כסף לעני, תרומה לעני, בעצם נותנים תרומה למשכן. כלומר, בעצם יוצרים כאן איזה מין וריאציה מסוימת של השראת שכינה. כל מעבר ממון מאדם אחד לאדם שני הוא מעבר ברמה מאוד מאוד גבוהה, מפני שממון, מה השם נרדף לממון? דמים. דמים! ממון זה דמים. למה קוראים ממון דמים? כי כשאני נותן למישהו כסף, אני בעצם נותן לו חלק מהאדם שלי, חלק מהדברים שעבדתי עליהם. אז כל מעבר כזה, מכיוון שהוא מעבר ברמה מאוד מאוד גבוהה של נתינה, הוא יוצר שכינה. רומזי רמזים אפילו אמרו שזה רמוז בתנועה, שהתנועת מעבר הכסף מאדם אחד לשני, נגיד מהעשיר לעני, מנותן למקבל, היא כוללת בתוכה את אותיות שם השם. כי היד של העשיר האוחזת במטבע היא מורכבת מאותיות ה' וי', זה כאילו י' סגור, אבל זה י' שמורכבת מאיזה י' כ', כן? והמעבר של המטבע הנופלת אל היד הזאת זה ו', והיד הפשוטה של העני זה ה'. אז כשנותנים צדקה יש ממש אותיות שכינה, שראת שכינה במעבר הזה. י' כ' ו' כ', כן? ובעצם התבנית של הנתינה בפרשה שלנו, פרשת תרומה, היא בעצם התבנית שצריכה לכלול כל נתינה של מעבר ממון. של מעבר ממון, מאחד לשני, על ידי נדיבות הלב, חום הלב, ההתנדבות, ההרגשה, וכן על זה הדרך. בדור שלנו, יש תופעה מאוד מעניינת, שהיא למעשה במובנים מסוימים דבר והיפוכו. מצד אחד, אין לי צל צילו של ספק, שכמות הכסף שעוברת לצדקה, נתרמת לצדקה, בדור שלנו היא אדירה. היא עצומה, עצומה. היכולת לתרום כספים באמצעות הוראת קבע, באמצעים מובטחים וכו' וכו', לכל מיני גופים וארגונים, היא הפכה את המעבר הכסף למשהו מאוד מאוד יחסית קל, ולכן באמת הרבה מאוד אנשים נותנים צדקה. מצד שני, הולכת ומצטמצמת עד כמעט ללא קיימת המסירה של הצדקה מיד ליד. לא דווקא אלא אני. כי אני יכול שהוא מתבייש, ואז יש מתן בסתר. אל גבי הצדקה. ההוא שעובר עם הכסף ואומר, אתה צריך להוציא, להכניס את היד לכיס, ולהוציא שטר או שני שטרות, ולתת לו. אני לא מדבר על המטבעות האלה, שהם יקרים מאוד, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר כמובן, שהם שלשלים לצדקה, או על המטבע שאתה נותן לעני ברחוב, שאתה נותן לו איזה חצי שקל או שקל, כדי להמשיך הלאה. כי איפשהו כאן בראש עובר את המחשבה שיש מקום לומר שהיא לא לגמרי מופקעת, שרבים מאותם אלה שמקבצים נדבות ברחוב הם לאו מר ברי דרב אשי חתים עלי, אומרים. כאילו לא תמיד זה עניים אמינים, נקרא לזה כך. אז לכן אנשים מעדיפים ובצדק לתרום דרך עמותות, דרך גופים מוכרים, דרך גופים מסודרים שיש להם ידוע ואנשים שם ארגונים, ולא ככה. זה מצד אחד. אבל מצד שני, את כל האלמנטים, את כל האיכויות שאנחנו מדברים עליהן פרשת תרומה של נדיבות ונתינה ומסירה, אנחנו מאבדים אותם. אנחנו מאבדים אותם. כלומר, עובר כסף לצדקה, אבל הוא לא עובר בנפש. אני רוצה רק, אני לא טיפה אסביר את זה יותר. אז בוא ניתן שתי דוגמאות. ארגוני הסיוע הכלכלי למיניהם, פעמונים וכל האלה, אתה מכיר, שמעת על ארגונים האלו? ארגונים שתופסים משפחות שהן במינוס ונכנסים לעשות שם עזרה כלכלית. מה הדבר הראשון שהם עושים כשהם מגיעים למשפחה? גוזרים את הכרטיסי אשראי ומעבירים אותם לעבוד במזומן. זה הדבר הראשון שהם עושים. למה? ברגע שאתה עובד במזומן, נגמר הסיפור, זה נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי. כל שקל שאתה מוציא, אתה מרגיש אותו ביד. רגע, אני יוציא או לא יוציא? כסף, ילך לי פה. כרטיס אשראי, מגייסים, גיוס פה, גיוס שם, תשלומים פה, תשלומים שם, זה לא אני, זה החברה, זה הבנק, זה מתגלגל, זה הולך וכאלה. זה דבר שהם עושים. אם הדבר הזה נכון בסור מרע, הוא גם נכון בעשה טוב. אם הדבר הזה נכון, נכון לפעמונים, הוא גם נכון לצדקה. אם אני, הכסף הוא יורד, אבל הוא לא יורד ממני, הוא יורד מאיזה שורת ביצוע בדף חשבון, אני באמת לא מרגיש את זה. פשוט לא מרגיש את זה. כאן אני יודע שיורדים לי הכספים, כאן אני יודע שאני בסדר ואני נותן נגיד מעשר כספים, אבל כשאני חושב ביני לבין עצמי, אם את הסכום שאני נותן היום כמעשר כספים, אני, והוא יורד לי, הייתי צריך לתת כל חודש, כל חודש, להביא את הסכום הזה לבית ולספור ולתת אותו, אפילו לא לעני, לגבי צדקה ביד, הייתי נראה אחרת. ולא רק אני הייתי נראה אחרת, אלא הילדים שלי נראים אחרת. זה מה שאני רוצה לספר לכם. אבא שלי, אספר לכם שני סיפורים, סיפור אחד שקרה לי היום, סתם מויפת כזה, אני יודע. ביקש ממני איזה חבר, לעשות אותו טובה, ולהביא לו סכום כסף גדול, חסיד, בשבילי גדול, מאזור המרכז לכאן, לירושלים. וזה היה סכום כסף במזומן. ביקש ממני טובה, מישהו היה חייב לו, אז בשמחה רבה. אז אתמול בא מי שהיה צריך לרבה, והביא לי את הסכום כסף. מה אני אגיד לכם, מאתמול אני לא רגוע. לא רגוע, מה יהיה? וכל הסוגיות בבא מציעות לי לראש, אומר חינם, שנגנב, שנאבד, שפשע, אני לא צריך לסוע באוטובוס עם הכסף עליי, כל אני מעתיק, אני כזה... פתאום יש לך עכשיו זה סכום שאתה יודע, בעברה בנקאית, אתה לא רואה אותו, בסדר, כאילו, אבל פתאום שהוא... וגם ביקש ממני, תשמע, הוא מביא לך את הכסף, תספור, אז שלא יתבלבל, אז צריך לספור את הכסף. פתאום יש לך פה איזה שדיד כזה, גדולי האומה בידיים, בן צבי, עגנון, כל החבר'ה אצלך, אתה נראה אחרת. זה. אז יצאתי מהבית, אמרתי לבן שלי, דוד, תעשה טובה, תברך אותי. אמרתי, מה קרה? אמרתי, תשמע, יש לי מלא כסף בתיק ואני צריך להביא את זה לחבר, תברך שזה יגיע מהר ולא יהיה תקלות ולא זה. אין לי, אין בעיה ככה, תן לי זה. הגעתי לירושלים, אני מתפלל כאן בזה כנסת וזה. אני נכנסתי, אני מפלל פה קבוע כבר 3 שנים. אני נכנס לבית כנסת, אני רואה אותו מולי. מולי, אתה חבר שלי. יאללה אתה, מה אתה עושה כאן? אז הוא גם כן דבר שהוא קם מאוחר וזה, לקח את הילדים לתלמוד תורה, אמר, אני אסתובב, אני אחפש פה איזה מניין, נכנס, נפגשנו שם. אז הבאתי לו את המעטפה, היה מבסוט. אבל אני מספר לכם את החוויה, כאילו, מה קורה שאתה מסתובב עם סכום כסף גדול? מה קורה אם זה קורה כל חודש? הייתי צריך לתת את 1,000 שקל של צדקה, לתת אותם ביד. אבא שלי מספר ש... סבי עליו השלום, שעכשיו השבוע זה ההזכרה שלו, הוא נפטר בראש חודש אדר, אז הוא היה סוחר במרוקו, סוחר. היה יוצא במוצאי שבת, חוזר ביום חמישי. מסתובב בכל העיירות שם מסביב למקנס, ומסתחר. היו קוראים לו במרוקאית, קראו לו צ'אזר, כאילו העשיר. עכשיו, במושגים שלה זה היה נחשב עשיר, היה לו מסעית. ואבא שלי זוכר, בתור ילד, אבא שלי אז פחות מגיל 9, שהוא היה מגיע יום חמישי, עם כל הכסף שהוא הרוויח, סופר את הכסף. בזה, ככה, ערימות, ככה בבית, ואז יוצא מהבית, דבר ראשון לשני מקומות. דבר ראשון, היה הולך לאבא שלו, סבא רבא שלי, ונותן לו, אומר לו שלום, ונותן לו כסף להוצאות שבת, ואז יורד במלח, קוראים לזה, במרוקאית, בזה, יורד לערבית, ובדרך היו עומדים כל העניים שם של המלח, והיה נותן לכל אחד מהם צורכי שבת. ואבא שלי היה הולך איתו. זה נחקק לו, נחקק לו בראש, כאילו, נותנים צדקה. ועד היום, הלב הרחב של אבא שלי, וזה כאילו אני לא מגיע לאפס קצהו. מה אני אגיד לילדים? מה אני אראה לילדים שלי? אני אקח לו את הכרטיס השני, אגיד לו, בוא תראה חמוד, אתה רואה כאן? פי פי פי, מעייני הישועה, זה, אתה רואה? זה יורד כל חודש, יורד מהשם. איפה זה עובר? המגע הזה, היד ליד, לא עובר. עכשיו, יוצא יותר כסף, זה ברור לי, זה לא שעכשיו אני בא לדבר על זה, יש המון כסף שעובר, אבל הוא לא עובר בתוך הצינורות שבהם כאילו התורה קבעה לו. אנחנו נותנים יותר צדקה ומרגישים פחות צדקה. ומצווה צדקה היא מצווה יקרה מאוד. צדקה מצילה ממוות, ממוות גם רוחני. צדקה מצילה מן הפורענות. מצווה צדקה היא מצווה מאוד מאוד חשובה, ותארו לעצמם, איך אנחנו גם מחנכים ילד לצדקה, איפה הוא רואה דבר כזה? הרבי הסתכלו בדבר מלכות, בכל דבר מלכות של הרבי הסתכלו בעמוד הראשון. דבר מלכות יש שם כזה ריבוע קטן באפור, והוא כותב שם, נכון שלכל ילד יהיה חומש משלו, וסידור משלו, וקופת צדקה משלו, שתהיה קבועה לקיר בחדר שלו. חינוך לצדקה מגיל ינקות. אז פעם, אם אני כל חודש את הכסף של המעשר כספים, הייתי צריך לתת אותו ביד לזה גבי צדקה, אני רואה אחרת. אין לי פתרון לזה. זה לא שיש לי פתרון. אני לא יודע מה להגיד לכם. אני מציף את ה... פרשת תרומה פתאום הציפה לי את זה מול העיניים, שאנחנו כאן נמצאים בפער עצום מאיך שהם נתנו תרומה וצדקה, וככה נתנו עד לא לפני הרבה מאוד זמן, לבין שאנחנו נותנים.
אפשר גם
לענות את זה. אני אומר, אפשר. אבל אני לא יודע אם זה גזרה שהציבור יכול לעמוד בה. לפחות אני יכול להגיד שאני לא יכול לעמוד בה. כלומר, אם דבר שאין לי הוראת קבע, אני עכשיו כל חודש אתחיל לחפש את הבן אדם, לתת לו 100 שקל, אז אני... יותר נוח לי שזה... הנה חינמי, אני אומר, יכול להיות שצריך לעבור לזה. אני רוצה רק בכל אופן לדבר על שתי תחנות, או שלוש תחנות בשנה, שבינתיים יד ההוראת קבע עדיין לא נגע בהן. ולפי דעתי זה לא לחינם. ושלושת התחנות הן פדיון כפרות בערב יום כיפור, תענית אסתר ופורים מתנות לאביונים. בשתי התחנות האלה, פדיון כפרות ומחצית השקל בתענית אסתר, נכון? זכר, קופות זכר מחצית השקל. יש איזה משהו אנרכוניסטי כזה כמעט. איזה קופות כאלה מקרטון שמניחים אותם על הבימה. מה זה הדבר הזה? מה? ויש כאלה מקומות שמתעקשים לשלוח לך את הקופות האלה מקרטון. אני אומר, אל תיגעו במשיחי. זה בדיוק, הזמנים האלו, דווקא בערב יום כיפר, ובערב פורים, ופורים הרי כיפורים, אנחנו כרגע לקראת פורים, כל המהות של חודש אדר, כל העניין של חודש אדר, כל הסיפור של חודש אדר, זה הולך לקנוס את כל היהודים. זה היכולת הזאת היא לתת ולקבל, ודרך הנתינה והקבלה להתחבר אחד אל השני. אז אולי, אולי, דווקא בגלל זה, בפורים, בתענית אסתר, הכסף יוצא מהכיס מזומן. חצית השקל יוצאת מזומן. ודווקא בגלל הדבר הזה, ואני חושב שהדבר הזה מאוד ראוי, תראו, כל השנה, אני אומר לכם דברים מליבי, אני לא יודע, לא הבאתי כאן מקורות, אני מרגיש שאני מדבר איתם עכשיו. כל השנה, למרות שאני כרגע תיארתי את הבעייתיות, אבל אין לי בעיה, אני לא מרגיש באמת בעיה לתת כסף בהוראת קבע. אני אומר, זה ככה, זה נוח, זה מגיע לעני וכו'. יש רק יום אחד שזה בלתי נסבל בעיניי. עשיתי את זה פעם אחת והרגשתי נורא עם עצמי, וזה פורים. לתת מתנות לאביונים בהוראת קבע, בכרטיס אשראי. זה נראה לי כל כך לא שייך. זה נראה לי כאילו... חז"ל ציוו אותנו על פורים, על בו ביום, לתת כסף, לעני, לחלק לו, תן מעצמך. הרי בתוך החיבור הזה שנותנים צדקה לעני, יש מה שהנותן מרוויח. שמה הוא מרוויח? הוא מרוויח את הכסף, אבל יש גם מה שהמקבל מרוויח. המקבל מרוויח את זה שהוא נתן, שהוא נלקח לאיזה מקום אחר, שהוא עבר איזשהו תהליך, שהוא פגש מישהו שנמצא במקום אחר ממנו, והוא הסתכל לו בעיניים, או הסתכל לשליח לו בעיניים, וקצת נחשף אל המצב שלו, וגם ברך אותו, ואיחל לו איזה משהו. את אותה אהבה וקרבה שאנחנו בעצם עושים במשלוח המנות, אנחנו גם אומרים לעשות במתנות לאביונים. אז הייתה איזה שנה אחת, לא יודע, כשנלחצתי והיה לי קצת, לא היה לי קצת זמן, והרמתי טלפון לאיזה מקום, ואמרתי, כן, כך וכך סכום למתנות לאביונים, והרגשתי שלא קיימתי את המצווה. ככה הרגשתי. אז לכן דווקא פורים זה באמת זמן לבוא עם כסף מזומן. לבוא עם כסף מזומן, לתת את זה לגבי הצדקה שאוסף. יש לנו בקהילה שני חבר'ה צדיקים, לגבי הצדקה, עושים את כל הכסף מכולם. ואז הם כל הלילה יושבים ומחלקים את השטרות למעטפות. וביום הם הולכים ומחלקים את המעטפות למשפחות שהם איתם בקשר. שנה שעבר חילקו 60,000 שקל. אבל אני רק חושב לעצמי על המעמד הזה, שיושבים שלושה חבר'ה בלילה, ואת כל הכספים שהביאו אליהם, מחלקים וזה, ולפי המשפחה, וכל משפחה מקבלת מעטפה, וזה הכל, כולנו שותפים. וזה כסף שיצא ביד. החום עבר, החום. הדם, הנפש, היו תקביו כקיים, נוכח. זה לא שורה בכרטיס אשראי, זה לא ירד ואני בכלל לא שם לב. בכלל זה גם יורד ב-20 לחודש הבא, כאילו אתה נותן עכשיו, אבל... תכלס, יש מקום לדון, אם זה עובד, זה פועל, אבל באמת, מי שנותן את הכסף, אם אתה נותן בתרומת, בכרטיס אשראי, מי שנותן את הכסף לעני, זה לא אתה, מי זה? זה חברת האשראי. אתה תשלם לה ב-20 לחודש הבא, אבל בינתיים זה הכסף שלה. אבל ככה נוהגים, אז יוצא ידי חובה, אין מה לדבר. אבל אם אנחנו מדברים פה על פרשת תרומה, ועל לך כנוס את כל היהודים, ועל חיבור, ועל אחדות, ועל אהבה, זה קורה כשמוצאים כסף מהכיס. זה קורה כשאדם מוציא את הכסף מהכיס, ואם אפשר גם שילדיו יהיו איתו, והוא סופר, והוא נותן, וזה בשמחה, וזה באהבה, וזה ידבנו ליבו, וזה ייקחו את תרומתי. לפחות, אני אומר, לפחות יש שלושה תאריכים בשנה שעדיין לא נותנים בהם הוראות קבע, שזה ערב יום כיפור, פדיון כפרות. אנחנו הרי לא רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו אשראי, אנחנו רוצים שהוא ייתן לנו מיד, יכתום אותנו לחיים טובים. לא יגיד לנו, חבר'ה, נראה ב-20 בחודש הבא, מה נחליט עליכם. אנחנו רוצים כאן במקום שיכתום אותנו לחיים טובים. אז אנחנו גם כן נותנים במזומן. תענית אסתר לקראת פורים ופורים בעצמו. שלושה זמנים אותנטיים, שלושה זמנים מאוד מאוד רגישים, שווה בזמנים האלו לתת כסף מזומן ביד, חם, אנחנו אומרים, תן שהידיים שלך עוד חמות, כדי שבעזרת השם באמת נזכה לכל האיכויות האלו שמופיעות בתחילת פרשת תרומה, של נדיבות ושל להילקח אל התרומה ולהיות נדיב ונזיב, שהטוב שקיים אצל כל אחד מאיתנו ושהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו יזוב ויהיה גם נדוב לאחרים, אמן ואמן. טוב, ימצאו.